כן, צהריים טובים. כמו שאמרנו, אנחנו ככה מנצלים את ההזדמנות שאנחנו במסכת כדי לפתוח עוד כמה דברים, אפילו שהם לא ממש בפרק שלנו, ויש לנו בפרק שני, פרק שני כולו עוסק בענייני שכנים ו מה מותר לעשות, מה אסור לעשות בעניין הזה של השכנות. ותוך כדי הדבר הזה, המשנה שמה אומרת, בדף כף עמוד ב' שמה למטה, המשנה אומרת לגבי איזה דברים בחצר יכול אחד למחות בשני. כן, אז יש דיון לגבי חנות, שהוא יכול למחות ולהגיד לו שהוא לא יכול לישון מכל הנכנסים, מכל היוצאים. ואז המשנה אומרת, ואינו יכול למחות, ולומר לו, איני יכול לישון לא מכל הפטיש, ולא מכל הריחיים, ולא מכל התינוקות. מכל התינוקות הוא לא יכול למחות, אלא אם אחד מבני החצר הוא מלמד תינוקות בבית שלו, או יש לו שם ליד הבית איזה, לא יודע, איזה מקום כזה, איזה חדר שהוא זה, וברוך השם תינוקות עושים רעש, הוא לא יכול למחות ויגיד לו, אל תלמד. אומרת הגמרא, מה ישנה רישא ומה ישנה סיפא? כן, למה פה יכול למחות, פה לא יכול למחות? אז בהתחלה יש הסבר של אביי, לא ניכנס לזה, רבא מקשה עליו. אלא אמר רבא, כן, בסוף השורה, סיפא הטען לתינוקות של בית רבן, ומתקנת רבי יהושע בגמלא ואילך. עכשיו בעצם בזכות המשנה הזאת, הגמרא למעשה הולכת לספר לנו בכמה שורות את כל התהליך של איך נוצר בעם ישראל, הייתי אומר, איך נוצרו בתי ספר. נגיד ככה, אולי בשורה התחתונה, איך נוצרו בתי ספר. זה לא משהו שהיה מהיום הראשון. השורה התחתונה היא תקנת רבי יהושע בן גמלא, תכף נגיע אליה, שזה מה שהוא תיקן. שבכל מקום פותחים לילדים, מלמדים אותם תורה, וזה כולל שזה אפילו בתוך החצר, ואי אפשר למחות על זה. שזה עצמו דבר באמת מעניין. כאילו, למה לא נגיד שעושים את זה, אני לא יודע, נגיד היום, כן, אז מראש עושים בתי ספר, לא נכנסים לפינה הזאת, עושים אותם באיזה שטח ציבורי, שכאילו לא יפריע לאף אחד. אבל כנראה פעם זה לא היה בדיוק ככה, ונראה לי ששאלנו פה, כן, מדוע מחויב השכן לסבול את כל התינוקות של שכנו? זה לא כזה פשוט, כאילו, זה אומר שזה איזה מין אחריות כללית כזאת, שצריך להבין מאיפה הוא הגיע. ועכשיו באמת הגמרא לא מסתפקת להגיד את הסוף, את התקנה של רבי יהושע בן גמלא, אלא היא מתארת לנו את מה שהיה. נעבור על זה ככה בזריזות, ואז ננסה להבין לעומק בעצם את התהליך שקרה פה, שהוא קשור לכל התהליך של מצוות לימוד תורה לילדים בעם ישראל. אז אומרת הגמרא ככה, דאמר רבי יהודה אמר רב, ברם זכור אותו האיש לטוב, ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל. שבתחילה, מי שיש לו אב, מלמדו תורה. מי שאין לו אב, לא היה למד תורה. מהי דרוש? ולמדתם אותם, ולמדתם אתם. אתם, מי זה אתם? כל אחד ואחד צריך ללמד את הבן שלו. אם הילד זכה ויש לו אבא שמלמד אותו, מה טוב? אם לא, או חלילה שאין לו אבא, או לא חייב להיות שאין לו אבא. אבל יכול להיות שאבא שלו לא יודע ללמד אותו, ולא יכול, או אין לו זמן, או לא יודע למה, אז הילד הזה לא למד. זה היה המציאות, ככה זה היה. יפה, משיכה הגמרא ואומרת, התקינו שיהיו משיבים מלמדי תינוקות בירושלים. מהי דרוש? כי מציון תצא תורה. תשמע, ראו שזה בעיה, זה לא עסק, ואז עשו דבר לכאורה מוזר, שאלנו את זה גם בשאלות, מי שראה את הדף, שאלנו את זה גם בשאלות, מה הועילו כאילו חכמים בתקנתם שמתקנים תלמוד תורה בירושלים? בסדר, אז פתרת את הבעיה לאנשי ירושלים, אבל מה חשבו פה להועיל? תכף נגיע לזה, ננסה להבין את זה. על כל פנים, בחינת הזה אמרו, טוב, צריך לעשות פה משהו, פתחו בירושלים. טוב, הלאה, גם צריך להבין את הפסוק הזה כמובן. ועדיין, מי שיש לו אב, היה מעלו ומלמדו. מי שאין לו אב, לא היה עולה ולמד. טוב, אז בסוף קרה אז מה... מי שקרוב לירושלים, או אחד שוואלה, יש לו את הכוח ואת היכולת ואת ה... לא יודע, גם הכלכלית, גם הזה, ללכת, לבוא לירושלים, לשים את הבן שלו שם, בסדר. אבל מה הרוב? בסוף פתרת את הבעיה. טוב, אז מה עשו? התקינו שיהיו מושיבים בכל פלך ופלך, ומכניסים אותם כבן תת זין כבן יות זין. ומי שהיה בו כועס עליו, מבעיד בו ויצא. אז אמרו, טוב, צריך לעשות כבר בכל מקום, אז זה כבר התקדמות, אבל אנחנו, מאיזה גיל מתחיל החיוב? גיל 16-17. מה לדעתכם קורה, מה יש בגיל הזה? מה? זה בגיל של בגרות, זה בגיל שבוא נגיד הילד פחות או יותר כבר בא מרצונו, או שזה הולך, או שזה לא הולך, אבל... אנחנו עוד לא מדברים על הגילאים היותר קטנים. עד שבא יהושע בן גמלא, ותיקן שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות, בכל מדינה ומדינה, כל עיר ועיר, ומכניסים אותן כבן שש, כבן שבע. כן, זה הסוף שהוא ההתחלה, ולכן המלמד תינוקות הזה, כיוון שהתקינו שבכל מקום צריך שיהיה כאלה סוג של מקומות, תלמודי תורה כאלה, תי ספר כאלה, וכבר זה מגיל קטן, והתקינו, ולכן השכן לא יכול למחות, כי זה הפשט של הגמרא. מה שאנחנו רוצים לראות ככה בדקות הקרובות, אחרי שנעיר פה כמה שאלות, ננסה להבין לעומק את התהליך שקרה פה לאור כל ההבנה של מצוות חיוב תלמוד תורה לילדים. כן, אז הערה ראשונה, הערה לכאורה קטנה כזאת, אבל אני חושב שעוד מעט נראה שהיא יכולה להיות משמעותית. התוספות מאיר, יש ספרים דלא גרסי ולמדתם אותם, ודריש מדכתיב ולמדתם, משמע מעצמכם. הרי התורה אומרת ולמדתם אותם. וראינו שהגמרא דורשת אותם, דורשים את זה כאילו זה לא עם חולם, אלא אותם זה אתם. ולמדתם אתם. אומר התוספות, המילה אותם בעצם היא לכאורה מיותרת. למה? כי מספיק, ויש גרסאות כאלה שכתוב שנאמר ולימדתם. למי זה פונה? לכאורה, זה פונה לאבא שילמד את הבן, אז לא צריך להגיד לימדתם, אתם. כאילו, לימדתם, לימדתם. מי זה לימדתם? לימדתם זה מי שיש לו, יש לו, יש לו ילד שילמד אותו. הערה לכאורה קטנה, תכף נגיע לזה, נראה שזה... הערה נוספת, קובץ שיעורים פה, כבר הזכרנו אותו, יצא לנו במקרה, הזכיר אותו, אולי לא במקרה, הזכיר אותו כמה פעמים בשיעורים האחרונים, באמת אחד מהאחרונים שמאוד מאוד מחדד ונוגע בנקודות, רבי חונן וסרמן, צערנו, נרצח בשואה, והוא כותב ככה, מי שאין לו אב, לא היה לומד, דכתיב ולמדתם אתם, כן? אותם אתם. וקשה, הכתיב ושיננתם לבניך, אילו התלמידים שקרויים בנים. אומר הקובץ שיעורים, רגע, מה היה בהתחלה? בוא נזכר רגע, מה היה בהתחלה? איך הכל התחיל? שאמרו כל אחד, את מי הוא צריך ללמד? את הבן שלו. אבל אומר הקובץ שיעורים, רגע, בוא נסתכל בתורה, מה כתוב בתורה? ושיננתם לבניך. אנחנו יודעים שהדרשה היא, בניך אלו תלמידיך. אז למה לא מההתחלה אמרו שצריך ללמד את כולם? כאילו, למה מההתחלה הבינו שרק האבא צריך ללמד את הבן שלו? הרי כמו שיש לך את הפסוק הזה ולימדתם אותם, אתם, אותו דבר יש לך פסוק בקריאת שמע, ושיננתם לבניך, ויש לנו דרשה שאנחנו מכירים אותה, בניך אלו תלמידיך, אז, אז, אז מההתחלה כבר יש חיוב לכולם. ורואים שזה כאילו, זה לא היה מההתחלה. מההתחלה היה, אז הוא שואל למה? מה קרה פה? שומעים את ה... זה חשוב, זה משמעותי, השאלה הזאת, כי זה ממש נוגע בהבנת מה שקרה פה, וגם בתהליך ההלכתי, הרוחני, שבעצם קרה פה במהלך התקופות. כי אם כתוב שנתן בבניך עדו תלמידיך, אז החובה הזאת ללמד תלמידים, ללמד את כולם, היא גם כן נמצאת ברקע. אז בעצם מההתחלה, מה היה צריך לעשות? להתקין בתי ספר כאלה לכולם. למה זה לא התחיל ישר מההתחלה? אלא התחילו עם הבנים, ורק אחרי איזשהו זמן זה הגיע לתלמידים. זה השאלה שהוא שואל. ההערה הבאה, הזכרנו אותה כבר קודם, תוך כדי הדברים, כן, השלב הראשון בתקנה היה לעשות תלמודי תורה בירושלים. כן, הערנו פה גם בהערות, בשאלות המכוונות פה, כן, מה העניין להושיב בירושלים? למה לא בתל אביב? למה לא בחיפה? באשדוד? אשדוד? למה כאילו, מה היו חכמים באיזה מקום אחד לעשות? מה הנקודה פה? ומביאים פסוק, כי מציון תצא תורה. ודבר השם ירושלים. זה לא קשור הפסוק הזה. אנחנו מדברים עכשיו על חיוב ללמד את הילדים תורה. אז אתה אומר לי, כי מציון תצא תורה. מציון תצא תורה לכל הארץ. כאילו, מה זה, לאיפה תצא תורה מציון? כי מציון תצא תורה לכל הארץ וגם לכל העולם. נו, אז למה דווקא ירושלים? צריך להבין מה הנקודה פה. עוד הערה שיכולה להיות מאוד משמעותית, כפי שמיד נראה, זה דיוק בלשון של הרמב״ם. תראו מה כותב הרמב״ם. כותב הרמב״ם, ממש בהתחלת הלכות תלמוד תורה, נשים ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה. אבל קטן, אביו חייב ללמדו תורה, שנאמר, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. ואין האישה חייבת ללמד את בנה, שכל החייב ללמוד, חייב ללמד. יפה, אז האב חייב ללמדו תורה את הבן. הלכה ב', כשם שחייב אדם ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בן בנו, שנאמר, והודעתם לבניך ולבני בניך. ולא בנו ובן בנו בלבד, אלא מצווה, שימו לב, לא חובה, מצווה על כל חכם וחכם מישראל, ללמד את כל התלמידים, אף הפי שאינם בניו, שנאמר ושיננתם לבניך. מפי השמועה למדו, בניך אילו תלמידיך, שהתלמידים קרואים בנים, שנאמר ויצאו בני הנביאים. אם כן, למה נצווה בנו ובן בנו, להקדים בנו לבן בנו, בן בנו לבן חברו. שאלנו בשאלות ככה, לדייק כרגיל בלשון הרמב״ם, לגבי האב, הוא כותב חייב. האב חייב ללמד את בנו. לגבי האדם שזה לא הילד שלו, אלא זה תלמיד שלו, בניך, אלו תלמידיך, הרמב״ם כותב מצווה. על כל חכם וחייב, ללמד את כל התלמידים. מה בין חובה לבין מצווה? בעצם מה בין אבא שמלמד את בנו לבין חכם שמלמד את התלמידים כולם. עד כאן, אם כן, זה הפתיחה של הדברים, סיכום קצר ככה שנעשה סדר בראש, סכם. אז אם כן, ראינו את התהליך שהגמרא מתארת, הוא מתחיל בזה שכל אחד לימד רק את הילדים שלו, מי שלא היה לאבא לא, אחר כך ירושלים, ועדיין, אוקיי, אז באו קצת יותר מכל הארץ, אבל לא פתר את הבעיה, ואז באמת הוציאו את זה מירושלים, הביאו את זה לכל הארץ, אבל השלב הבא היה נערים, 16-17, עדיין ראו לא טוב, לא מספיק, בא יהושע בן גמלא, והוריד את זה באמת לגן 6-7, וזה השורה התחתונה, כולם לומדים, צריך ללמד את כולם וכולי, יש פה תהליך, 4 תחנות בדרך, אנחנו רוצים להבין, מה קרה פה בארבע תחנות האלה, עם ההערות ששאלנו, כן, או למדתם אתם, מה החשיבות של אתם, מה עם הדרשה ושיננתם לבניך, מראש יש לכאורה אחריות גם על התלמידים, מה העניין ירושלים, וההבדל בין האב לבין המלמד, האב חייב, המלמד מצווה, נסות להבין, עד כאן הפתיחה, יש איזה משהו שרוצים ככה להעיר, לשאול, להוסיף, להקשות.
מה זה חיה ומה זה מצווה?
שאלה טובה. בוא נגיד שחיה זה יותר חזק ממצווה. כן, חייב, אתה יודע. מצווה זה חשוב, צריך, יש... אבל זה... מה? זה לא רשות, בוא נגיד, זה לא יאיר צודק, זה לא ממש רשות, אבל מצד שני, אתה מבין שהמילה חובה היא כאילו אומרת, כאילו אין... אין, לא משנה מה, מה שנקרא, לא משנה מה, אתה צריך שזה יקרה.
מצווה.
אז מצווה זה נכון, אבל אולי יש איזה גבול, כאילו, אנחנו נראה תכף, אנחנו נראה את ההבדל, אבל כללית יש הבדל. זה ברור שחייב זה יותר, יותר מוחלט, יותר קשוח ממצווה. תענן? עוד פעם?
איזה אדם
מצווה ללמד תלמידים? אדם שיודע, אדם שיכול, יש לו את הכישרון, את הידע, הוא צריך.
זה יכול להיות, כאילו, יותר, יכול להיות מישהו שנגיד לא
יבד את
עצמו לשם, אבל... ואז הוא לא עושה מצווה?
לא, 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 לא. כל מי שעושה את זה עושה מצווה, רק שיתאים לזה, כמובן, צריך להתאים לזה, להיות מי שבר אחי בעניין. כן. בסדר?
הרב שאלה, מה דווקא מצווה מצטו? אני אומר שאת התוספות שמסביר את זה דווקא יפה, לא הרב?
את מה?
את התוספות שמסביר את זה דווקא יפה, למה דווקא בירושלים, כדי שיראו, יקבלו יראת שמיים מהמקדש.
כן, כן, יש הסברים, אבל ננסה להגיד משהו פה ככה שקשור להבנה של מצוות תלמוד תורה. כן. טוב, אז אנחנו רוצים להבין את הסיפור פה בעזרת השם, בעזרתו יתברך, ו... כדי להבין את זה, אנחנו קודם כל הולכים ממש לפשט של התורה, כמו כל דבר, בשביל להבין אותו, אנחנו הולכים לפסוקים. הרי הפסוקים האלה שכן, נחתנו כאילו ישר על הפסוקים, לא הבנו רגע מאיפה, מי הם, מים, אז נעשה רגע סדר הכי בסיסי, אנחנו אומרים את זה כל יום, פעמיים ביום. בפרשת קריאת שמע, כתוב, ושיננתם לבניך ודיברת בם. פרשת, והיה עם שמוע, לקראת הסוף שם, כתוב, ולמדתם אותם את בניכם מדבר בם. בסדר? כלומר, בעצם פעמיים התורה אומרת ושיננתם ללמד לבנים. פעם אחת היא אומרת את זה באופן של ושיננתם לבניך. פעם השנייה היא אומרת ולמדתם אותם את בניכם. עכשיו אתה בא ואתה אומר לעצמך, רגע, מה זה כתוב פעמיים בשתי פרשיות שונות, מה ההבדל בין הפרשיות האלה ומה הסיטואציה ש... שכל פרשה מדברת. אם נבין את זה, יכול להיות שזה יהיה ממש קרש דינוק, להבין בכלל את כל הסיפור של מה שקורה פה. אז מי באמת עוזר לנו להבין מה קורה בפרשיות האלה? אז יש מדרש הלכה ספרי, מדרשי הלכה אגב הם קצת מת מצווה כזה, שלצערנו לא הרבה לומדים אותם, כי הם לא משנה, הם לא גמרא, הם לא... שולחן ארוך, כזה, זה מין משהו כזה, בצד כזה לכאורה, אבל זה משהו מאוד מרכזי. בסוף זה מדרשי חז"ל ישירות על התורה, שלא כמו המשנה שהיא כבר איזה מין עיבוד כזה של הדברים למשהו מסודר. המדרשי הלכה ממש מסבירים את התורה, זה אני אומר ממש בסוגריים לגמרי, שחשוב ללמוד אותם. אבל עכשיו אנחנו בעניין שלנו. אז אם כן, אומר הספרי, במקור 6, אני קורא אותו בפנים, לבניך, כן, ושיננתם לבניך, בקריאת שמע, אילו תלמידיך. וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמידים קרויים בנים, שנאמר, בנים אתם לשם אלוקיכם. ואומר, במלאכים ב', ויצאו בני הנביאים, כי בני הנביאים היו, והיו תלמידים היו, אלא מכאן התלמידים שקרויים בנים. וכן אתה מוצא בחזקיהו מלך יהודה, שלימד כל התורה כולה לישראל, וקראם בנים. שם שהתלמידים קרויים בנים, כך הרב קרוי אב, ואלישע רועד מצעק, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו. יפה. שימו לב, פרשת קריאת שמע, תכף נבין למה, היא עוסקת בלימוד לתלמידים, לא לבנים כפשוטו, למרות שכתוב שיננתם לבניך, זה לא בניך כפשוטו, אלא זה התלמידים. למה? תכף נבין. אבל לפני כן בואו נסתכל על אותו ספרי, אבל פרשה אחר כך, והיה עם שמוע, ולימדתם אותם בבניכם לדבר בם. בניכם ולא בנותיכם. מכאן אמרו, שהתינוק מתחיל לדבר, אביו מדבר עמו בלשון הקודש, ומלמדו תורה. ואם הם מדבר עמו בלשון הקודש, ואינו מלמדו תורה, ראוי לו כאילו קוברו, שנאמר, לימדתם אותם בבניכם לדבר בם. אם למדתם אותם בבניכם, ירבו ימיכם, ואם בבניכם, ואם לאו, יקצרו ימיכם, שכך דברי תורה נדרשים, בכלל לאו, אתה שומע הן, ובכלל הן לאו, טוב, זה משפט קשה, כן? אבל לענייננו, מה אומר? למדתם אותם את בניכם, זה כפשוטו. זה אבא שמלמד את בנו, בנו הביולוגי. מה ההבדל בין שתי הפרשות האלה? למה בפרשה הזאת דורשים את זה על מלמד שמלמד תורה לתלמידים, ולמה בפרשה השנייה דורשים אותה על האבא שמלמד את בנו הביולוגי? התשובה לזה, איפה היא נמצאת? היא נמצאת במדרש נוסף ובנפש החיים. אומר המדרש, גם כן פחות מוכר קצת, אבל מדרש מאוד מיוחד ומאוד מעניין, נקרא משנת רבי אליעזר, והוא אומר ככה, ללמדך. במקור 8, ללמדך, שפרשה ראשונה של קריאת שמע, אין בה פירוש מתן שכרה בעולם הזה, כמו בפרשה השנייה והיה עם שמוע, ונתתים את הר ארציכם. זה מתן שכר העוסקים במצוות, שאין עוסקים בתלמוד. ופרשה השנייה שכתוב בה בכל לבבכם ובכל נפשכם, ולא כתוב בכל מעודיך, אלא מתך, שכל מי שאוהב עושר ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה, כפי שיש בה צער ונידוד שינה ומגבל עצמו ונבל עצמו עליה. לפיכך מתן שכרה העולם הבא. אומר נפש החיים, אני אקרא אותם ביחד ונסביר, כי פרשת שמע כולה בלשון יחיד, ויחיד שאפשר לו, הוא צריך לקיים, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. דברים ככתבם, לכן נאמר בכל מעודיך, פירוש בכל ממונך. לומר שלא לעסוק הפרנסה. אבל פרשת והיה עם שמוע, נאמרה בלשון רבים, כמעט מוכרחים הרבים להתעסק על כל פנים מעט גם ברווח ממון. לכן לא כתוב בה בכל מאותכם. הוא אומר, תראו חילוק מאוד פשוט, ממש פשט תורה, ובתפילה אנחנו אומרים את זה כל יום. הבדל מאוד בולט בין פרשת שמע לפרשת והיה עם שמוע, שפרשת שמע כתוב בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאותיך. כולל, אתה צריך למסור גם את הממון. פרשה שנייה, כתוב לעובדו, בכל לבבכם ובכל נפשכם, אבל בלי בכל מאותכם. מה ההבדל? למה פה זה כך ופה זה כך? ההבדל הוא פשוט. אומרים, גם המדרש, גם נפש החיים מביא את זה. ההבדל הוא מאוד פשוט. פרשת והיה עם שמוע מדברת על כלל הציבור. איך אני יודע שזה מדבר על כלל הציבור? כי כתוב מתן שכרה בעולם הזה. אם תשמרו, נתתים את ארציכם, יורי ומלכו, שתת גניך, תירושך ויצריך, על מי מדובר פה? על כלל הציבור, האנשים עובדים, עובדים לפרנסתם, ולכן לא כתוב בכל מאותכם, כי הוא לא צריך להקריב את הממון שלו על לימוד תורה. יש לו את הממון שלו, ויש לו את הלימוד תורה שלו, וכשהוא חוזר הביתה בערב, אחרי שהוא חזר מהשדה, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך ללמד את הבן שלו. או שיקח את הבן שלו איתו לשדה, ובהפסקות ילמד אותו. או שלא יודע, שיזכור מישהו שילמד אותו, או שכשהוא חוזר הביתה אחרי הצהריים ילמד אותו. אבל הוא מדבר על האבא, על אדם רגיל, על כל אדם, שכל אדם יש לו ילדים, וכל אדם צריך ללמד אתם אותם בביניכם, מדבר בם. כמו שהמדרש אומר, צריך ללמד אותו לשון הקודש, צריך ללמד אותו תורה, צריך להכניס אותו לעניינים. פרשת שמע לא מדברת על כל האנשים, אלא אם היא מדברת, היא מדברת על אנשי התורה, על האנשים שעוסקים בתורה. האנשים שעוסקים בתורה, מה האחריות שלהם? על מי האחריות שלהם? ללמד את מי? כולם, תלמידים, בניך אלו תלמידיך, לא מדברים על הבנים האישיים שלהם. מדברים עליהם, אתה תמיד חכם? אתה יודע תורה? אתה הרי מאלה ש... כן, שבכל מאודיך, כן, אתה ממש ככה נותן את כל כולך לתורה, אפילו אתה מצווה אפילו באמת למעט מאוד בענייני הממון כדי להיות, מה האחריות שלך? האחריות שלך ללמד תורה את כלל התלמידים. זה החילוק שיש בין הפרשות האלה. עכשיו, בואו רגע ונעשה קצת סדר עם עצמנו, נתחיל ככה טיפה נחזור לגמרא, ואז תכף נשלים פה עוד, 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 עוד כמה דברים. אז באמת יוצא ככה, שבהתחלה, כל אדם יש לו אחריות ללמד את הבן שלו. זה האחריות הבסיסית הפשוטה בפשט התורה, ולימדתם, הבן אתה לא צריך לחפש אותו. אולי יש כאלה שכן, אבל הבן הוא אצלך בבית. הרי תחשבו שכתוב, בניך אלו תלמידיך. אז מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו? מה אתה רוצה שאני אלך עכשיו לרחוב ואני אתחיל לחפש עכשיו תלמידים? כן? אני עכשיו, לא אני, אני מי אני. כאילו, נגיד מישהו עכשיו, הוא שייך לתלמידי החמים האלה של פרשת שמע. וכתוב לו, ושנתם לבניך, בניך אלו תלמידיך. הוא אומר, אוקיי, בסדר, אני מוכן, אני אשמח ללמד תלמידים, אבל אין לי תלמידים. את מי אני אלמד? אבל האבא גם יכול להגיד את זה? אבא לא יכול להגיד את זה, יכול, יש לו ילדים. יש לו ילדים, לימדתם אותם בבניכם, זה ההתחלה הפשוטה. אתה יש לך ילד, אתה יש לך אחריות ללמד אותו. יפה. אז ככה היה בהתחלה, שכל אחד לימד את הבן שלו. אבל אז, כמובן הייתה בעיה, כי יש כאלה שלא לימדו. כל אחד חייב, אבל כמו שאמרנו, או שאין לו אבא, או שאבא לא עושה את העבודה. אז אמרו, רגע, אז מה נעשה עכשיו? אז עכשיו אנחנו נעשה את הדבר הבא. אנחנו נקים בירושלים. למה בירושלים? אז פה יש דבר מאוד מעניין, שאני אגיד אותו רגע בעל פה, ואולי נקרא גם תכף איזשהו מקור בפנים. יש דבר מיוחד בלימוד תורה של האבא לבן, שהוא בעצם לא רק לימוד תורה רגיל, אלא יש בו בעצם את העברת המסורת מדור לדור בעם ישראל. מה זה נקרא להעביר את המסורת בעם ישראל? הכוונה היא להעביר את מעמד הר סיני. יש מצווה לקחת את מעמד הר סיני ושלא יישכח מההיסטוריה, מהמסורת של עם ישראל, ולהעביר אותו מדור לדור. והדבר הזה נמצא מאוד מאוד חזק בראשונים. תסתכלו רגע במקור 10, אומר הספר יראים, ספר יראים רבי אליעזר ממיץ, כתב את ספר יראים, ספר מצוות למעשה, הוא מונה את המצוות על פי בהג. הוא אומר ככה, מי הוא מצווה בבניו יותר משאר בני אדם, דכתיב ולימדתם אותם בבניכם מדבר בם. והוא בניכם, בניכם ממש, כדאמרינה בקידושין. ויש לומר, דוודאי, בשעה שהוא כבר תלמידו נקרא בנו, אבל כל זמן שלא לומד לפניו עדיין אינו בנו, ואינו חייב לעשותו שיהיה בנו. והודעתם לבניך ולבני בניך, הוא בניך דווקא. מדכתיב ולבני בניך, אמר יהושע בן לוי, כל הלומד תורה לבנו, שימו לב, כאילו קיבלה מהר סיני. מדכתיב והודעתם לבניך ולבני בניך וכולי. אם יהיה לנו זמן, אני אקרא גם את הרמב"ן, אבל אני לא רוצה ככה לקטוע את הרצף, אז אני אשאיר אותו אם יהיה זמן בסוף. אבל הרמב"ן אומר אותו הדבר, שכשאבא מלמד את בנו, הוא עושה בזה שני דברים. אחד, הוא פשוט מלמד את הבן שלו, כתוב, אתם אותם בבניכם, אבל לא רק זה הוא עושה. הוא גם מעביר לו את כל המורשת, את כל המסורת, את כל מעמד הר סיני. את כל החוויה של מעמד הר סיני, זה עובר בלימוד של אבא ובן, כי זה משהו שקשור למסורת. המסורת עוברת מדור לדור דרך המשפחה. ולכן בלימוד תורה משפחתי, אני אומר את זה לפעמים שיש כזה משהו, איזה אבות ובנים או משהו כזה, אני תמיד אומר, מביא את היראים הזה או את הרמב"ן האלה שהם כותבים את הדבר הזה. אם נחזור רגע לענייננו כדי לא לסטות פה מהדרך, אז אם כן, מה היה השלב הבא שעשו? השלב הבא שעשו, הקימו את התלמוד תורה בירושלים. מה הייתה המשמעות של הקמת תלמוד תורה בירושלים? המשמעות הייתה, אנחנו עכשיו עדיין נמצאים בתוך המערכת הזאת של המשפחה, שימו לב, עוד לא פרצנו את המערכת הזאת של המשפחה, ואנחנו עכשיו בתוך המערכת של המשפחה. מה התקדמנו? מה שהתקדמנו זה שעלינו לירושלים. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. ירושלים זה המקום שבו עם ישראל מקבל את השכינה, מקבל את התורה. כשאנחנו עושים תלמוד תורה בירושלים, זה תלמוד תורה ברמה אחרת. זה תלמוד תורה שאומר, אנחנו פה מעבירים את המסורת מדור לדור, ואנחנו עושים את זה במקום המרכזי. ולכן אנחנו קוראים לעם ישראל לבוא לירושלים וללמד את הילדים שלהם שם, ואז הם, הילדים באמת ירגישו את העניין הזה של העברת המסורת. יפה, אז התקדמנו שלב, אבל לא פתרנו את הבעיה. למה לא פתרנו את הבעיה? כי כמו שהגמרא אומרת, עדיין באיזה פורום נשארנו? עדיין נשארנו בפורום המשפחתי. נשארנו בפורום המשפחתי, אולי הרווחנו עוד כמה אנשים, אולי מירושלים זה היה קרוב להם, אז הם הביאו, אולי אנשים נמרצים מאוד, כמו שאמרנו, כלכלית וזריזה, ובאו גם ממקומות אחרים לירושלים, אבל עדיין לא פתרנו את הבעיה, שחלק לא למדו, כן. לא, היה מלמדים, לא, היה מלמדים, אבל הם לימדו רק מעט אנשים. כלומר, כן הקימו, הגמרא אומרת, כן הקימו, התקינו שיהיו מושבים מלמדי תינוקות בירושלים. לא, את הערה חשובה של אלעד, זה לא שהאבות באו לירושלים, לימדו את הילדים. עשינו תלמוד תורה, ועשינו אותו בירושלים. תלמוד תורה אחד בארץ, שעשינו אותו בירושלים. חשבנו שזה יפתור את הבעיה, כי זה מקום מרכזי, ושם זה מקום של העברת המסורת, ו... טוב, מה, בסוף הסתכלנו מה קורה, אמרנו, אוקיי, התקדמנו עוד קצת, באמת יש אנשים שאין להם אבא, ויכלו להביא אותם לתלמוד תורה הזה, אבל זה לא פתר את הבעיה, כי זה עדיין היה מעט אנשים, ולא כולם, וגם הרווחנו קצת את המסורת וכל זה, אבל לא התקדמנו משמעותית. ולכן, אנחנו הולכים לשלב הבא. שימו לב עכשיו לשלב הבא. שלב הבא, שאנחנו מבינים כבר, שאנחנו צריכים להביא תלמידים, למי אנחנו צריכים להביא תלמידים? למלמדים. כלומר, ירושלים, בסדר, מקום מרכזי, אחד, כל מי שזה בא לשם, אבל זה לא פותר את הבעיה. אז מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו הולכים לכל פלך ופלך, לכל עיר ועיר, ואנחנו אומרים לכל הנערים שהם כבר בני דעת, שהם כבר בני 16-17, שיש להם רצון עצמי משלהם, אנחנו אומרים להם, תלכו, יש פה מלמדים שילמדו אתכם. כלומר, הפכנו עכשיו את הבניך אלו תלמידיך, הרי מה, אני מדגיש שוב את מה שאמרתי בהתחלה, המלמדים אומרים, אוקיי, אני אשמח ללמד, אבל אין לי תלמידים. את מי אני אלמד? מה אתה רוצה, שאני אלך עכשיו לשכן, אני אגיד לו, שמע, תביא את הבן שלך, אני הולך ללמד אותו. זה לא הולך ככה. הוא לא רוצה, האבא לא רוצה, אין לו כסף שלם לי. מה אתה רוצה ממני, שאני אלך, אני אעשה לעצמי תלמידים? לא שייך. אז אין, אז לא לומדים. אז אמרו, צריך פה לפתוח את הראש, צריך להגדיל פה את העירייה. מה עושים? אנחנו נעשה דבר כזה. אנחנו לוקחים את המלמדים האלה, אנחנו מושיבים אותם עכשיו בכל פלך, אומר לו, תקשיב, אתה מלמד, אנחנו משלם לך את ה... בסדר? אנחנו העירייה, השיבת טובי העיר, אנחנו משלם לך את המשכורת, בסדר? ואנחנו גם נביא לך תלמידים. איך נביא לך תלמידים? אנחנו מתקנים תקנה שכל הנערים בני 16-17 יבואו ויש להם מלמד מסוים שמחכה להם ואנחנו דוחפים אותם לבוא וללמוד. אבל זה בא מהרצון שלהם. זה בא מהרצון שלהם כי הם נערים בני 16-17. אנחנו מבינים שאנחנו עוד לא הולכים עכשיו כאילו לכפות, כן, להכריח, לגרום לכך שכל הילדים הקטנים יגיעו לבית ספר. אלא אנחנו אומרים, ילדים שהם גדולים, נערים שהם גדולים והם רוצים, אנחנו נסדר להם משהו מסודר, מרכזי, לא שאתה תלך עכשיו, תעשה טובה לאיזה מישהו, בוא תלמד אותי, אני צריך לשלם לך, לא, אתה לא צריך לשלם. אנחנו משלמים ואתה תבוא ללמוד. כלומר, בעצם מה שעשינו עכשיו, שימו לב, עברנו עכשיו מפרשת והיה עם שמוע, שהאחריות הייתה על האבא ללמד את בנו, ועשינו איזו התקדמות קטנה, כי הקמנו איזה מלמד בירושלים, במקום שכל אבא ילמד את בנו, יש כאלה שאין להם אבא, אז מישהו אחר ילמד אותם, אנחנו עדיין בתוך הסיפור הזה של אבא שמלמד את בנו, עכשיו פרצנו את זה, ואמרנו, יש דרשה שאומרת, ושיננתם לבניך, לבניך אלו תלמידיך. אם בניך אלו תלמידיך, אז זאת אומרת שמצוות התלמוד תורה היא לא נגמרת רק במעגל המשפחתי המצומצם, אלא היא מתרחבת לכל האנשים. אבל עדיין איזה אנשים? אנשים שרוצים. כלומר, נערים גדולים שיכולים לבחור בזה ולבוא ולרצות וללמוד. זה מה שקרה כשתקנו את העניין הזה בכל פלך ופלך של המלמדים שיהיו שם, אבל רק למי שרוצה להיות תלמיד. אני לא יכול ללמד מישהו שלא רוצה להיות תלמיד שלי. ככה אומרים המלמדים. נראה לי הם צודקים, לא? זה כאילו, זה לא כיף, וזה לא נעים, וזה ללמד מישהו שלא רוצה. אז המלמדים אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים ללמד. בטח אם אתם גם נותנים לנו את האפשרות, את הזה, אבל שיבוא ברצון, שיבוא מי שרוצה. אז אמרו, בסדר, אז אנחנו דוחפים את מי שרוצה לבוא וללמוד. באמת לפעמים זה הצליח, לפעמים עושה בלגן, אז היה צריך לתת לו בעיטה ולהעיף אותו משם. אומרים, תשמע, אם אתה לא רוצה, לך מפה. כאילו, שהימין נתן בעיטה למי, אבל כן. אני חושב שהמפרשים אומרים שהמלמד נתן אחרי זה לא כל כך נעים להגיד הוא נתן לו, אז וחלילה, בעיטה למלמד. הכוונה, הוא עושה בלגן, אז הוא אומר לו, תשמע, זה לא בשבילך, כן. שאלה טובה, אתה אומר, מה היה כאילו קצת בתקופת ביניים הזאת, אני לא יכול להגיד, כי יש לפני את הגמרא, ומן הסתם הייתה איזה דינמיקה במציאות, בטח היה איזה דינמיקה שבטח לא הקפידו אם זה בא אחד שנה, שנתיים קודם. כאילו הרעיון היה אנשים שכבר עומדים על דעתם, רוצים באמת, אני אומר, תשמע, אתה רוצה, בכיף, תבוא, אני פה בשבילך, ואנחנו מלמדים, והציבור כבר מתחיל לקחת אחריות על זה, אבל עדיין למי שרוצה. מה זה הדגש? הדגש של 16-17 זה הדגש על הרצון. ולכן ברגע שהוא רואה שהוא מתחיל לעשות בלגן, הוא אומר לו, תקשיב, מי שבא לפה זה מי שרוצה. מי שלא רוצה לא מתעסקים איתו. לך מפה, כאילו, אנחנו פה מתעסקים מי שרוצה. זה מאוד מבטא את הדבר הזה.
אני שאומר כועס ולא...
מה?
בוחר בכועס דווקא.
מה זה הביטוי הזה? איזו שאלה פה, כן. אתה אומר, המלמד לא אמור לכעוס. אבל הכוונה כנראה הגיע כבר, מה שנקרא, הגיע עד הזה וזהו. ואז, שימו לב, אבל אז עדיין, מה אומרים? עדיין אומרים, טוב, אז עד שירצו, מי שירצה, עד הגיל הזה, עדיין לא פתרנו את הבעיה. כי בטח יש הרבה כאילו שכבר הגיעו לגיל הזה, כבר לא רצו בכלל, כי הם לא טעמו, כי אבא שלהם לא לימד אותם. ועד שהם הגיעו לגיל הזה, הם כבר אולי כבר לא היו בכיוון בכלל. וכאילו עדיין כאילו איבדנו הרבה אנשים, הרבה ילדים שהם לא בכיוון. אבל זה נראה כאילו שהבעיה הזאת, שוב, היסטורית, לא יודע, צריך לבדוק את זה, כמה זמן זה היה. אבל רואים שיש כאילו מגיע רבי יהושע בן גמלא. אגב, הוא לא היה כזה צדיק גדול, יש בגמרא שהוא היה מהכהנים, שאולי קנו את הכהונה שלהם בכסף, כאילו יש, הוא נראה כאילו, וואו. אבל במקומות אחרים רואים שהוא לא היה כזה. אבל את זה זוכרים לו לטוב. כלומר, יש לפעמים אנשים שעושים משהו טוב, ולמרות שהם עושים גם דברים לא טובים, אבל זה לא משנה, זוכרים להם את המשהו הטוב שהוא עשה. לא צריך להגיד שכל משהו, זה הכל לא טוב. אם הוא עשה משהו אחד טוב, בוא נזכור לו את המשהו הטוב. אז על זה הוא זכור לטוב, כי הוא, מה שנקרא, תפס את העסק, ואמר, חבר'ה, זה לא עסק, אנחנו צריכים לעשות פה משהו, ואז הוא עושה שינוי גדול. הוא עושה מהפכה. מה המהפכה שהוא עושה? שימו לב, המהפכה היא מאוד גדולה ומשמעותית, כי המהפכה אומרת שאבשיננתם לבניך, שבניך אלו תלמידיך, שברמת העיקרון, הרי אמרנו, תלמידים, אני לא יכול להביא לעצמי תלמידים. מה אתה רוצה שאני כאילו... אני, מי שבא, בכיף אני נמד אותו, אבל אני... עכשיו אנחנו מתקנים תקנה, שימו לב, שאנחנו בעצם מחייבים את כל הילדים ללכת למלמדים, ואנחנו הופכים את המלמדים להגדרה הזאת של כל אלה הם תלמידיך, הם בניך והם תלמידיך. ואתה צריך ללמד אותם. למרות שהם בגיל שהם עוד לא באים מרצון. הם עוד לא באים מרצון. ובכל זאת, אתה צריך ללמד אותם. כי אחרת קלטה תורה מישראל, ככה הגמרא אומרת. אילולי זה, יש מצב שקלטה תורה מישראל. כי כמה כבר אבות יש שיכולים ללמד את הילדים שלהם, או כמה יש כאלה שלא לימדו את הילדים שלהם, והם לבד בגיל 16 באו מרצונם לזה, כן.
שלא קוראים סוף דבר מרצון האלה. הוא לא כזה, כאילו זה לנסות כזה, לנסות ומה שיהיה. זה יכול להיות שאני ארוויח אותו, יכול להיות שאני לא ארוויח אותו.
כן, תראה, אבל בוא נגיד, אתה יודע, זה מהדברים שהגמרא לא מדברת עליהם. ברור שמדובר על כך שהמלמדים הם מלמדים ראויים, והם מאהיבים את התורה לילדים. ומשתדלים שזה יהיה בצורה כזאת שבאמת זה יכניס אותם בנעימות ובטוב. ויכול להיות שגיש 16-17, אומר לו, תשמע, אתה לא רוצה, לך מפה, עזוב, ואי אפשר איתך, כאילו, ילד קטן, הוא לא יגיד לו, לך מפה. הוא יקרב אותו, יחבק אותו, ייתן לו איזה סוכריה, כמו שכתוב, איך עושים כדי לקרב. אז זה כבר בפרטים, איך לעשות את זה, אבל מבחינת התפיסה העקרונית, זה בעצם, עד שמה הגיע התהליך, זאת אומרת, תתראו מאיפה התחלנו ולאיפה הגענו, ועכשיו אני רק חוזר על הגמרא ומסיים. זאת אומרת, התחלנו מזה שאב חייב בבנו, כי זה האחריות של התורה, למדתם אותם בבניכם. שיננתם לבניך, זה לתלמידי חכמים, שאם יש להם תלמידים, הם צריכים ללמד אותם, אבל אין להם תלמידים, אז מה הם יעשו? וזהו, זה ככה התחלנו. איפה הגענו? איפה הגענו בסוף? הגענו בסוף שכל הילדים הופכים להיות תלמידים אצל המלמדים, שהם אנשי התורה, שיש להם אחריות, ללמד את כל ילדי ישראל, למרות שהם לא הילדים שלהם. ולמרות שהילדים לא באו ברצון, ולכאורה המלמד אומר, תביאו לי אנשים שרוצים ללמוד, אני פה בשביל ללמד את מי שרוצה. אבל אומרים לו, אנחנו מביאים לך את הילדים, בבקשה, אתה תדאג ללמד אותם כמו שצריך. ללמד אותם טוב, אז הם יאהבו ללמוד, והם ירצו לבוא גם מחר וגם מחרתיים. אם ככה הם הדברים, אני רוצה רגע לחזור לשאלות ששאלנו בהתחלה ולסיים ולסכם. אז התחלנו מהשאלה הבסיסית הייתה, מה האחריות של השכן שצריך לסבול את הרעש שהבית ספר הזה שהקימו פה הוא בתוך החצר, הבית של המלמד הזה, ושיהיו בריאים הילדים, באים בבוקר, בצהריים, משחקים בחוץ, בלגן, יש בלגן בחצר הזה, הוא לא יכול למחות בידו. לכאורה, למה הוא לא יכול למחות? לכאורה זה העבודה שלה, הוא אחריות שלה, הוא, מה, איך אתה עושה את זה באיזה מקום כללי, ציבורי, לא יודע. לא. מה? יפה. אחריות גם שלו. כי עכשיו הפכנו את זה, זה כבר עבר מאבא לבן, או מאיזה אחריות קטנה למישהו שרוצה, ואתה עכשיו מלמד אותו והוא משלם לך. לא, זה נהיה עכשיו משהו כללי, נהיה עכשיו משהו אחריות של עם ישראל כולו. אחריות של עם ישראל כולו. אתה שכן, אתה בתוך האחריות. אז יש לך קצת רעש, אבל בזכותך, בזכות הרעש הזה, יהיה פה ילדים שיכנסו לעולם של תורה. בא תוספות אמר על הדרשה ולימדתם אותם, אז בפי הגרסה שלנו, לימדתם אתם. אמר התוספות, לכאורה אתה יכול להסתפק במילה ולמדתם. ולמדתם, מי זה למדתם? זה כנראה אתם, כאילו פונים לאבא, אבל שימו לב, ולמדתם, דורשת הגמרא, אתם. אתם זה פונה למי?
אלינו.
מי זה אלינו?
למורים, רק לאבא.
למדתם אתם זה האבא. זה הפסוק בפרשת והיה עם שמוע. זה היה ההתחלה, שימו לב, אנחנו מדברים על ההתחלה. אני כאילו קצת בלבלתי אתכם כי כבר הלכתי לסוף. אני עכשיו חוזר, אני חוזר לגמרא מההתחלה. שימו לב מה קורה מההתחלה. אומרת הגמרא, ולמדתם אותם ולמדתם אתם. לכם יש אחריות. אתה המלמד, אין לך אחריות. זה בא להוציא את המלמד. שימו לב כמה זה מדויק בגמרא. ולמדתם אתם. לכם יש אחריות. לא לימדתם כללית כזה שכולם יש להם אחריות. לא, אחריות של האבא ללמד את בנו. אין אחריות למישהו להתחיל לחפש לעצמו תלמידים. מה אתה רוצה ממני? מה אני אעשה בכוח לעצמי תלמידים? מישהו שרוצה שיבוא. אבל אם זה הבן שלי, יש לי עליו אחריות. ככה זה התחיל. שאל הקובץ שיעורים, הוא אומר, רגע, כמו שדרשו ולימדתם אתם צריכים ללמוד את הילדים, למה לא דרשו ושיננתם לבניך? שזה התלמידים, בניך אלו תלמידיך. אבל הקובץ שיעורים עונה על זה בעצמו במקור 13, אני בכוונה חילקתי אותו לסוף כדי להתמודד עם השאלה שלו. תראו מה הוא אומר בתשובה שלו במקור 13, ויש לומר, זה בוודאי בשעה שהוא כבר תלמידו, מקרי בנו. אבל כל זמן שלא למד לפניו עדיין, אינו בנו, ואינו חייב לעשותו שיהיה בנו. תראו, זה פילי פלאים. שאלה קצרה ותשובה קצרה, ותראו כמה היא מדויקת. הרי מה הוא שאל? למה לא דרשו בשינתם לבניך? בניך אלו תלמידיך, אז אתה צריך ללמד לתלמידים. מה התשובה?
הוא לא תלמיד עדיין.
אז הוא לא בן. כל עוד הוא לא בא לפניי ללמוד, אז הוא לא תלמיד שלי, ואז הוא גם לא בן שלי, ולא שום דבר. זה לא כמו הבן הפיזי, שהוא בן שלי, לא יעזור כלום, יש לי אחריות עליו. אבל תלמידים, לא אמרו פה, אתה צריך לעשות את כל האנשים בעולם, להפוך אותם להיות תלמידים שלך, וממילא בנים שלך. זה לא הדרשה הבסיסית. כלומר, יש פה הרחבה, אחר כך חזל בעצם הרחיבו את הדרשה הזאת, אבל הדרשה הבסיסית הייתה, שיננתם לבניך, אלו תלמידיך, כשהם רוצים להיות תלמידיך. זה הפשט. זה הפשט הבסיסי. זה... יפה. עכשיו, דיברנו על ירושלים. על ירושלים הסברנו. מה העניין היה השלב השני? כן, היה לנו 4 שלבים. אבא מלמד בבית, מלמד תנוקות רק בירושלים, 16-17, בתי ספר ל-16-17 ובתי ספר לכולם. על ירושלים דיברנו, כן, על העברת המסורת דרך הלימוד תורה, ואז ראינו את הרמב״ם. הרמב״ם, שימו לב, דיברנו קודם על ההבדל בין חייב לבין מצווה. כן, אומר הרמב״ם, אבל קטן אביו חייב, אני חוזר למקור 5, אבל קטן אביו חייב ללמדו תורה, שנאמר, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. והנה האישה חייבת, הלכה ב', כשם שחייב אדם ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את הנכד. כן, כי כתוב, דעתם בניך ולבני בניך. ולא בנו בנו מלבד, הוא חייב, אלא מצווה. שימו לב, ולא? לא חובה. מצווה על כל חכם וחכם מישראל, ללמד את כל התלמידים, אף הפי שאינם בניו. מפי השמועה למדו, בניך אלו תלמידיך. שהתלמידים קוראים בנים, שנאמר, וכולי, לא חייב, אלא מצווה. כן, דיברנו פה בהתחלה קצת, מה בדיוק בין חייב למצווה. אני חושב שעכשיו, אחרי שראינו את הדברים, לגבי האבא, זה לא משהו כאילו שהוא תלוי באיזשהו סיטואציה, רוצה, לא רוצה, בגיל כזה, בגיל כזה, אין פה משחקים. כאילו, יש לך בן, אתה חייב, אתה חייב לדאוג לזה. זה הבן שלך, כתוב, מדעתם אותם בבניכם, וזה מדבר על כלל הציבור, פרשת בעיה עם שמוע, פרשת אנשי המעשה, נקרא לזה, לא פרשת אנשי התורה, פרשת אנשי המעשה, אתה צריך ללמד את התורה. מצווה על כל חכם וחכם, ללמד את התלמידים, אף פי שאינם בניו. מצווה, כלומר, עכשיו זה באמת תלוי בסיטואציה. אם הסיטואציה מאפשרת, אז אתה לא יכול להתחמק. אל תגיד, לא... אני לא מתאים, אני לא יודע, אני לא זה, לא, בוא'נה, זה לא הולך ככה. יש פה אנשים שאין להם אבא, יש אנשים שאבא שלהם לא דואג להם, ואתה ברוך השם, ודוש ברוך הוא חנן אותך ביכולות וכישרונות, ואתה לא תלך להייטק, אתה תלך לחינוך, תגיד לי מה, אבל לא מרוויחים שם כמו בהייטק, ודוש ברוך הוא ישלם את שכרך. נכון, זה חלק מהשיקולים של האנשים, למה הוא הולך לחינוך? הם אומרים, מה, המזכורת שם היא לא משהו. כולם חושבים שבהייטק הם יהיו עשירים. אז, כן.
יש שאלה קצת, אגב, שאמרת מצווה על כל חכם וחכם.
כן.
אם השכן
הוא
חכם?
אם? השכן לא חכם. מה, השכן שמלמד?
לא, השכן, שמה שמתחו לסבול מזה, מצווה לא חלה עליו.
לא, מצווה על כל חכם וחכם, הכוונה היא למלמד תינוקות. זה שהוא מינו אותו מלמד בבית ספר.
אמרנו אבל שהמצווה היא כללית, כלל ישראל יצאה.
לא
רק על
האבא,
על כל
מלמד. לא, הכוונה היא מי שיודע ללמד תלמידים, יש עליו את המצווה ללמד.
השכן. אם אתה יודע ללמד תלמידים, אז מה המצווה חלה עליו? אז למה הוא צריך
לסבול? לא, 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 הבנתי, הבנתי את השאלה שלכם. לא, האחריות של כלל ישראל היא על זה שתהיה תורה בישראל. מי בפועל יעשה את זה? בפועל יעשה את זה מי שמוכשר לזה. מי שמשהו יודע זה לשבת מול מחשב, אז שלא יהיה מורה. תודה, בבקשה, אל תהיה מורה גם אם אתה רוצה, כי אתה סתם יסבלו התלמידים. אז אין לך סבלנות לתלמידים, או אני לא יודע מה, אז בבקשה, בוא, לך תהיה סנדלר ותשאיר לנו כאילו את ה... אבל מצד שני, מי שכן יכול להיות, אז זה ככה על הדרך, אני אומר, זה סוגיה גדולה היות, שהרבה אנשים אומרים, חינוך, איפה היום, הכבוד של המורה, התלמידים עושים בלגן, וכל דבר, הם ישר מצלמים להורים, ישר הם מתקשרים להורים, וואלה, איך תעזוב אותי, אין לי כוח לזה, כאילו, לא, אני לא מתעסק עם זה, תן לי להתפרנס, אני לא יודע ממה ולא מזה. ואז הרבה אנשים טובים ומוכשרים, שהיו יכולים להיות אנשי חינוך, ואנשי הוראה, ובאמת, ממש, ממשיכים את התורה בעם ישראל, אבל הם לא לוקחים את האחריות הזאת, וזה לא פשוט, כי הם באיזשהו מקום, הם עוברים פה על מה שכתוב, כי פה כתוב שיש מצווה. בסדר, אז זה לא חובה כמו הבן שלך, בסדר, נכון, זה לא כזה משהו שאתה יכול להגדיר אותו בסכין חריב, כן, זהו, אתה יכול, אבל בוא, אתה יודע את האמת, תכלס, אתה מכיר את עצמך, אתה יודע שיש לך את זה, כאילו, ואתה מתחמק מזה, אתה לא רוצה ללכת לזה. אם אתה לא מתאים, אז סבבה, בסדר, לך תעשה משהו אחר, אבל אם אתה מתאים, אז מצווה כל חכם מישראל, שיחוס את העבודה הזאת, שילמד תלמידים. אחד יודע ילמד ילדים בגן, אחד יודע בית ספר יסודי, ואחד יודע בגילאים יותר בוגרים. בסדר, כל אחד שיעשה, אבל תעשה את ה... יש פה אחריות, אני אומר ככה על הדרך, אני אומר, זה באמת... כן, היום הכל כל כך ממוחסר, הכל באמת מדינה ובתי ספר, וכמו שאמרתם, זה כבר קצת יותר מדי, כי באמת כל הסיפור הזה של החובה וזה, ולא יודעים תמיד איך לעשות את זה נכון, אבל עדיין רואים דברים נפלאים. אני מעריך פה שכל אחד, אם היינו עושים פה סבב, כל אחד יזכור לפחות איזה מורה אחד, שוואו, כאילו הוא מתגעגע אליו, והוא זוכר אותו לטובה, והוא אהב אותו, והוא באמת ראה בו דמות חינוכית, ולימד מעניין, וטוב, וכו' וכו', ואולי גם יותר מאחד, נתן לעצמי שיותר מאחד, וזה ככה אני אומר בסוגריים, זה אחריות מאוד מאוד גדולה, ולכן, אם אני חוזר למה שקורה אצלנו, אז באמת יש פה תהליך מעניין, שבאמת הדרשה הזאת, הדרשה הזאת, אם אתם אותם בבניכם, בא, אין מה לשחק בה. זה ילדים, צריך ללמד אותם, וצריך לדאוג לזה שהם ילמדו. אבל החובה של המלמדים, אם נקרא לזה ככה, היא באמת רואים שהיא פה עברה כאילו איזו הרחבה. כן? התורה אמרה, ושנתם לבניך עדו תלמידיך, אבל זו הגדרה מאוד כללית. הגדרה הזאת היא לא מוגדרת לפרטי הפרטים שלה. ולכן בהתחלה זה היה, שאם הוא לא רוצה, אם לא, כמו שהקובץ שיעורים אמר, מי נקרא תלמיד? מי שרוצה ללמוד, לא רוצה ללמוד, אז אני אין לי חובה עליו ולמד אותו גם. נכון? זה ככה, זה באמת היה בהתחלה, זה היה נכון. ולכן בהתחלה לא אמרו ישר, טוב, בוא נקים בתי ספר, כי לא חשבו שזה הגיוני, אמרו, מה, נביא לו תלמידים שהוא לא רוצים? זה לא בהגדרת המצווה, הגדרת המצווה בניך זה שהם רוצים להיות תלמידיך. אז זהו, אז אמרו, טוב, אז בואו נעשה בגדרת המשפחתית, בואו נרחיב אותה קצת, נעשה בירושלים. אמרו, זה לא הולך, אמרו, טוב, אז בואו נעשה מרצון. בואו נעשה בגיל כזה שהם באים ברצון. אז אם הם באים ברצון, אז באמת הם בניך, הם באמת תלמידיך. כי כמו שאמר הקובץ שיעורים, אם הוא בא ברצון, אז הוא כבר נקרא תלמידיך. עד הרגע שאין לו רצון, אז הוא נותן לו בעיטה ומעיף אותו, אומר לו, תקשיב, אתה פה ברצון. אם אתה לא ברצון, אז אתה לא פה. כי זה הייתה הגדרה. ההגדרה הייתה ברצון. מי שלא ברצון, הולך מכאן. אז ראו... שתשתכח תורה מישראל, מה לעשות? זה לא הולך ככה שכולם ירצו ויעבור מעצמם, ויהיה פה איזה משהו אידילי כזה, זה לא הולך. ואם לא נעשה משהו, אז בסוף נשאר עם איזה בודדים ש... אז חייבים להרחיב את ההגדרה ולהגיד, בניך, אלו תלמידיך, ואנחנו נהפוך אותם לתלמידיך, וגם שהם כביכול, התחלת ההגעה שלהם כביכול הייתה יותר ממוסדת מהציבור, כן, גם זה בתוך גם זה בתוך ההגדרה של בניך אלו תלמידיך, ואתה יש לך את היכולת, אז אתה צריך ללמד אותם, וזהו, כל זה התחיל מהחצר, כן, מבין החצר, ואז זכינו שהגמרא ככה נותנת לנו איזה מין הצצה כזאת להבין באמת איך זה התפתח, כל הסיפור הזה, ו... בעזרת השם, היום, בסדר, אנחנו יודעים, כן, באמת זה קודם כל מחזיר אותנו כל אחד לאחריות שלו על הילדים שלו, מה שהוא יכול, אתם יודעים, אנשים בונים את הכל על הבית ספר. ואני לא אוהב את זה לפעמים, שאני זוכר ככה שהילדים היו קטנים, והייתי כל מיני ועד הורים פה ושם, ומעורב וכל מיני עניינים, וכולם יש להם תלונות מכאן ועד מוחרתיים, על המורים ועל זה וזה. אתה אומר לאנשים, רגע, בוא תבדוק גם קצת את עצמך כאילו בבית. אתה רוצה שאתה תלך לעבודה, תעשה כסף, תחזור, תראה טלוויזיה, ומישהו אחר יעשה לך את העבודה עם הילדים. זה לא ככה, האחריות הבסיסית היא שלך. בסוף, לימדתם אותם לבניכם, זה אתה. ואתה תמצא זמן לשבת עם הילד, ללמוד איתו, לדבר איתו, לשחק איתו, להיות איתו, לעשות איתו שיעורי בית, לא יודע מה, כי זה הבן שלך, זה קודם כל האחריות שלך. עכשיו באמת בסדר, בסוף ככה יצא, והיום כאילו אנחנו קשה לדמיין בכלל משהו אחר, מה אני אלמד את הבן שלי לבד, אני לא יכול, אני צריך ללכת לפרנסה. אז ברור שכולם כבר לומדים, בסדר, אז באמת המורים יש להם אחריות גדולה, אבל בוא נזכור מאיפה זה התחיל. מי אחראי הראשון על הסיפור הזה, ומתוך כך, מי לוקח אחריות גם על הילדים של אחרים, ומשתדל בעזרת השם להאיב תורה על ילדי ישראל, שנזכה בעזרת השם, תורה ולברכה.